Ça marche maintenant?
Ouais, ça marche.
T'as dans le vin, ça va dire?
Ouais.
Chazal, t'as un miloïd? Strata. Et Shavua Shavar, Rabbi David Al-Kalai, Eir Eira, Feifia, Boutsodek Baira Zot. אני עברתי על עשרות ספרים ולא מצאתי שמישהו יקשה את הקושייה הזאת ולא שאיר את ההערה הזאת ולא התייחסות, אבל השתכנעתי אחרי שאני לומד אותם את הסוגיה שהוא צודק. ההערה שלו היא שיש איזשהו אי דיוק במה שאמרנו. דיברנו על זה שתבשיל של בשר, תבשיל של חלב, זה מנהג. שש שעות מהדין זה בשר אחרי חלב. חלב אחרי בשר. בשר זה מנהג. אבל הוא העיר הערה יפהפייה מדקדוק הלשון, ואחר כך אני רואה שזה הולך מסברה, שבעצם, זהו, אז נחזור לכבודו. דיברנו עליך כרגע. אמרתי שההערה יפהפייה בדקדוק לשון השולחן ערוך. ואני למדתי הרבה פעמים, ישבתי המון על הגמרא, על הראשונים ועל המון אחרונים ולא ראיתי שמישהו העיר את ההערה שלך, אבל למרות זאת אני משתכנע שהיא נכונה. קצת ברוך השולחן נראה שהוא מכוון למה שאתה אומר, ומה שהוא אומר זה ככה, שמי שאכל בשר ממש, אז זה השולחן ערוך לא דיבר, לא אמר שתבשיל של גבינה אחרי בשר זה מנהג. מה?
אור תמר.
אני אומר עכשיו מה שאומר, מי שאכל בשר ממש, על זה לא אמרו שתבשיל של גבינה אחרי בשר זה מנהג. תבשיל של גבינה אחרי בשר זה מעיקר הדין. למה? עכשיו אני מסביר למה. ישנם שני טעמים מדוע אסור לאכול בשר. טעם אחד בגלל בשר שנשאר בין השיניים. אז אם יש לך בשר בין השיניים ואתה אוכל אותו ביחד עם התבשיל של גבינה, אז מה זה משנה? טעם שני זה שהטעם של הבשר עולה. אותו דבר. אותו דבר. אם הטעם של הבשר, מי שאכל בשר והטעם של הבשר חוזר לתוך הפה, אתה יכול לתאם את התבשיל של הגבינה, זה מן הדין. ולכן, אחרי בשר, צריך לחכות שש שעות, מעיקר הדין, תמיד, וכל דבר שיש בו גבינה.
טעם זה מעיקר הדין?
כי טעם כעיקר. אמנם מדרבנן אנחנו פוסקים, אבל טעם כעיקר. מה שכתוב בשולחן ערוך זה המצב ההפוך. מצב שתבשיל של בשר אחרי גבינה, או גבינה אחרי תבשיל של בשר. כי בתבשיל של בשר, שהוא פחות, נאמר, מרוכז, התבשיל של בשר לא שייך הטעם של בשר שבין השיניים, וגם לא כל כך שייך הטעם של, שהבשר, הטעם חוזר לתוך הפה, כי זה בסך הכל תבשיל, יש בזה עוד דברים. או באופן אחר נגיד, אפילו אם הוא חוזר, זה לאו דווקא טעם של בשר, אלא טעם של כל התבשיל כולו. עכשיו נחזור ונסכם את ההלכות עם התיקון. אני חושב שאתה צודק, למרות ש...
הרוח שלך פה על הסיבה לזה?
כן, ככה ממש נראה שהוא אומר, למרות ששוב יש שם איזה בעיה בלשון, אבל כשהוא בא לנמק נראה שהוא רוצה לומר ככה. אבל אני השתכנעתי שהוא צודק, ותראו בסעיף ג' בשולחן ערוך, אני פשוט חוזר אחורנית, אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה. תבשיל של בשר, מותר אחריו תבשיל של גבינה. אבל בשר לא. אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, צריך לטול ידיים. אבל לא דיברו על, על תבשיל גבינה אחרי בשר. על זה לא דיברו, זה דיוק יפה מאוד. זה הלכה לדעתי כמותו. ולפי זה, קצת יש לנו שינוי לגבי מה שדיברתי, לגבי בחזקת חלבי ובחזקת בשרי, קצת הדברים משתנים. בואו נחזור על בחזקת חלבי ובחזקת בשרי. השח דיבר על מצב, דיברנו על זה לפני שבועיים, אני רק חוזר לסכם את ההלכה. השח דיבר על מצב שבו בישלו אוכל פרווה בקדרה בשרית. אז רגע, אם הקדרה היא נקייה, לא צריך לחכות שש שעות. אז זה ברור. ספרדים, לדעת, הרבה פוסקים ספרדים, רוב הפוסקים הספרדים גם אפשר לאכול את זה עם הבשר.
עם הגבינה.
עם הגבינה. אבל שש שעות ודאי לא צריכים לחכות. לא ספרדים, לא אשכנזים.
בין נקייה הכל פשוט?
לרקות?
לחכות, משהו.
לא צריך לחכות. לחכות? ביחד? לא.
לא,
ביחד. מיד אחד אחרי השני, מיד, לא צריך כלום, לחכות. מיד אחד אחרי השני. זה לגבי נת ברנת. ויותר מזה, יש חידוש רבי עקיבא גיר פה, שאפילו אם בישלו דבר חריף, כלומר, בישלו ירקות חריפים בסיר בשרי, בין יומו, שפה זה כבר לא נת ברנת, כלומר, זה כבר, הדבר הזה לכול העלמה אסור לאכול אותו, זה דבר חריף, אסור לאכול אותו ביחד עם הגבינה, אבל לחדד
את הביטוי
נת ברנת, נתן טעם, נתן טעם, זה דיברנו, זה, כן, כל הזמן, זה אומר, לא, 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 זה אומר, סיר בשרי בלוע בו הטעם של הבשר, התפוחי אדמה שבשלו בסיר הזה, זה נותן טעם, בר,
כן, זה בין יומו.
אם זה בנימו, כן.
אם עברו 24 שעות, זה מותר.
כן, לספרדים, לאשכנזים יש עדיין בעיה בדבר הזה. תמיד יש להם בעיות, אבל אם יהיה איסור ביתר, יש עדיין איזושהי בעיה, אבל כמו שאתה אמרת, הוא מדויק לספרדים. אז אם כך, אני חוזר עוד פעם. אם יש לך דבר שהוא נט ברנט, לא צריכים לחכות בכלל. אבל יותר מזה, אפילו אם זה דבר חריף, שהוא נותן טעם, אבל עדיין לא נקרא אפילו תבשיל, הוא פחות מתבשיל, גם כן לא צריכים לחכות. השאלה שהשח אמר מדרגה שלישית, שאפילו אם לקחת את תפוחי אדמה בסיר בשרי, שיש בו קצת רוטב בשרי, השח אמר שגם במצב כזה לא צריכים לחכות, אפשר לשתות חלב מיד אחרי זה. לא צריכים לחכות 6 שעות, אפשר לשתות חלב מיד אחרי זה. יש מי שחלק על השח הזה, בית לחם יהודה הביא אותו לפסק תשובה, משום מה, הרב יצחק יוסף מחמיר, אני לא מבין למה. טוב, ראוי להקל בזה. הריתי היום שערוך השולחן מקל והדבר הזה, הוא בטרה, הוא אחרי בית לחם יהודה. בכל מקום על הדבר הזה נפלה המחלוקת. מה שאני אמרתי, זה שבמצב שיש ספק, ודאי אפשר לסמוך על השח. אבל, אחרי שירית עינינו, רבי דבי הקלעי, הפוך זה לא יהיה נכון. זאת אומרת, במצב שיש לך דבר, אכלת ממש בשר, ועכשיו אתה בא לאכול, בורקס, תפוחי אדמה, שהתבשל בכלי, בתוך תנור חלבי, שאולי נשאר בו קצת מהחלב, פה זה כבר לא יעזור. פה צריכים לחכות אחרי בשר 6 שעות. אחרי תבשיל של בשר זה יעזור. כלומר, אם אכלת מרק בשרי, אז העיקרון של השח נשאר נכון, אבל אחרי בשר עצמו צריך תמיד לחכות. אז אני רוצה לתקן פה את עצמי. האמת, להלכה אין אף כמינה, כי בכל מקרה אני רואה שמחמירים כמו כן, אבל יש אף כמינה אולי בספק. אני רוצה לתקן את עצמי רק לגבי ההלכה. אם אדם שאכל...
תמיד אין השאלה שאותה נשאלתי ושאלתי פה.
נכון.
שבזה נעצל הוא אדם שאכל בשר, ואחרי זה הולך למסעדה חלבית ומרגישים שם רק פרווה.
נכון.
הוא לא יודע אם יפרידו את הכלים או לא...
נכון, נכון. נכון. רק אני חושב עדיין שזה אחרי כל הדבר...
פה יש
כבר
כמה ספקות.
נכון, נכון. זאת אומרת, רק שנייה. המצב הפוך. אם אדם אכל, תבשיל בשרי, או אם אדם, כן, תבשיל בשרי, או אם אדם אכל, לא תבשיל בשרי, אכל תפוחי אדמה עם קצת רוטב של בשר, לא צריכים לחכות 6 שעות אחרי זה. אבל אם הוא אוכל את הבשר עצמו ורוצה לאכול משהו שיש בו רוטב של גבינה, או לכל צריכים לחכות 6 שעות.
אבל התנור זה כמו תבשיל של חלב?
תנור בין יומו, שיש בו...
שוב נניח עוגת גבינה.
עוגת גבינה שהיא נוזלית, אז הנוזלים האלה נמצאים בפנים. נוזלית, ביבש, הבדל בין נוזלי לבין יבש.
זה נוזלי,
אתה יודע,
אתה
יכול להגדירה,
אבל זה לא
בתוך
התנור.
העדים
כנראה
נשארו עדיין. לא, אבל השאלה למה יש עדים. לדבר נוזלי יש עדים, לדבר שהוא יבש, לא תמיד אומרים, בפשטות אין לו עדים. אבל עוגת גבינה היא בדרך כלל נוזלית, נכון? אני צודק, יש זה שלב באפייה שהיא נמסה. ואז העדים של עוגת הגבינה נמצאים בתנור, כל עוד שזה, אחרי בין יומות נפגם. על כל שזה בן יומו, אז הילדים האלה חוזרים לתוך הבורקס.
אבל אם יש לך
גם את... אז במצב כזה, זה תפשיר חלבי, זה מפי הערה היפה של רבי דוד הקלעי, אחרי בשר, אחרי בשר, כן צריכים לחכות שש שעות. אבל אני אומר שאם יש ספק בדבר, זאת אומרת, אם לא ברור לך, יש לך נתון לך ברור איזשהו פרווה, ויש ספק האם היו בו שאריות חלב בתבנית או לא היו, אז זה ודאי אפשר להקל. ספק דרבנן לכולם. כל הדין הזה הוא דין דרבנן. אם יש ספק, אפשר להקל.
אבל במסעדה זה חייב להיות דין
מוריח. לא בטוח. כן. בתנור. ספק אם יש שאריות או אין שאריות, זה ספק, אבל זה טוב לגבי תבשילים, אבל לגבי תנור אתם אומרים שאין ספק, כי מקום שעושים בו גם
שאלה
אם יש שני תלווים,
יש אפשר להגיד שאולי
שני תלווים, יש מקומות שיש שני תלווים. כן. שם זה חזקת חלבי נקרא?
כן, שם
לחזקת חלבי,
ואז אני לא יכול
לאכול
את
הרוגות
שלהם אחרי
בשר, אני... לא יודע, זה נכון או לא נכון. זאת השאלה, אתם עושים את זה
לאותו תנור. זה שם תנור
אחד?
יש חזקת חלבי,
זה תנור. אבל הם מתירים שזה...
נכון, זה צריך חומה גדולה. מה? אבל הם אומרים שבתנור זה לא ככה. כל זה, החזקת חלבי המקובל...
אני לא יודע אם יש לה איזושהי שלב שהיא נובלית.
כן.
הגבילה תראה, הגבילה...
גבילה מבעבעת. אז אני חוזר בי בנקודה הזאת, לאור ההערה החשובה שאתה הערת, אני חוזר בי ואני חושב שזה, שלא דייקתי. אם אדם אכל תבשיל, לא זה בתשיל, משהו פרווה שיש בו קצת רוטב, אז לא צריך לחכות שש שעות. אבל אם הוא אכל בשר, ואחרי זה נותנים לו משהו שיש בו טעם של, של הגבינה, בלוע, ודאי, בורק עשים טעם של גבינה, צריך לחכות שש שעות. אלא אם כן, זה ספק. ואתם אומרים שיש הבדל אולי, חוץ שזה נכון, שאם מדובר על כלים חלביים, ופרווה זה ספק, כי את הכלים שוטפים אולי לא שוטפו יסודי. אבל אם מדובר על תנור, יכול להיות התנור לא מנקים. יכול להיות לא מנקים את התנור.
אז מה
הדין
של
ההורגות
האלה?
ואז בכל
זאת, ביחד...
אבל אני באמת לא בטוח שזה ככה, אני לא יודע אם זה...
תשאול שם, אתה מפייה.
כן, תשאול, אם יש להם...
אם יש להם...
אם יש להם כמה...
יש להם בדת חלבי, בדת לא נותן חזקה. בדת נותן או חלבי או פרו, הוא לא נותן
חזקה. אז זה לא בדת, יש להם רבות ירושלים, מה שנקרא בדת רבות ירושלים.
בדת.
כן.
יש עניין הערב של בליעה בחלב, אני חושב למיסטר, אני עושה בו עוגת שמן. יש להם פרווים או לא? מיסטר, עם שבן לזה. אחר כך אני עושה בזה עוגת בשר,
זה הנושא הבא שלנו.
האם את העוגה הבאה אני אוכל לאכול?
זה הנושא הבא שלנו.
אני חושב שבאדרין, אני לא יודע איך באדרין רבנות ירושלים, אבל יש כמה מקומות שהבדצים או באדרין נותנים הכשר פרווה רק לדבר שהוא בתנורים נפרדים.
כן.
אני פשוט זוכר על מאחייה שפה...
הם צודקים, זה מסיבה אחרת. הם צודקים, כי שלא תבוא לאכול את זה ביחד עם הבשר.
כן, אני חושב שאותו דבר גם נאמר, אבל מה
ההקשר?
ההקשר הוא חלבי או...
איזה חלבי? אם יש שם כמה תנורים, ואם באופן כללי מנסים להשתמש בפרווה לחוד ובחלבי לחוד, כי אני מניח שזה ככה הולך, שהם משתדלים להפריד בין חלבי לפרווה, אבל אין להם התחייבות. אם ככה לא צריכים לחכות שש שעות.
והם קוראים איזה חסקת חלבי?
כי הם לא מתחייבים.
כן,
פה במגזניה בהר חומה, זיכרונה לברכה, מגזניה שנסגרה פה בגלל שחיטת הסחירות, שילמו המון כסף לסחירות, אז היינו צריכים להשקיע בדבר הזה, כי באמת, אתה רואה שבקלות הוא יכול לשים, להתבלבל, לשים את הפרווה בחלבי, את החלבי בפרווה, ואפילו אם אחר כך, זה לא שהוא ייתן למישהו חלבי בתור פרווה, אבל התנור, אז מה יהיה עם התנור? אני צריך להשקיע בזה הרבה, הרבה עבודה, הרבה תשומת לב. אבל יכול להיות שבמקום גדול מאוד, כמו נאמן, אני יודע שכל היום עופים שם, יכול להיות שאין להם אחריות על זה. אבל אם אפילו הם משתדלים, אז זה כבר ספק. כלומר, ספק טעם של גבינה שנמצא בהרוג עליה פרווה שלך, וזה לא צריך לחכות שש שעות.
אבל
אבל לא יכול עם בתך.
ודאי שלא.
זה בעיה מחנות.
זה בעיה בשבת.
אבל חלות אסור לעשות חלבי. חלות אסור לעשות חלבי. אסור לעשות חלות חלבי, זה לא יכול להיות. אסור לעשות חלות חלבי. אסור לעשות גם חזקת חלבי. לא יכול להיות. חלות הן תמיד פרווה. ולא יתנו הכשר לחלה שהיא לא פרווה. אלא אם כן מדובר בחלה בצורה משונה או משהו כזה, אז זה לא חלה בעצם. חלה היא תמיד פרווה. רבותיי, על החלות?
על החלות.
תבקש טלפון של המשגיח ותברר את זה. בכלל, זה טוב מאוד, גם בשביל הקשור של המשגיח.
כן.
חלות חזקת חלבי נשמע לי מוזר.
זה אני חושב שם. אני קונה שם הרבה.
שם מוכרים לביתם,
אמרו להם, חלבי. רבותיי, רק נחזור בזהות על מה שאמרנו שבוע שעבר, סעיף ד', דיברנו שבוע שעבר על זה שאפשר להחזיר את השלום הביתה ולא חייבים לעשות מפה לחלב, מפה לבשר, אם כי זה מנהג טוב, אומר ארוך השולחן. אני בהחלט חושב שמי שרוצה להחמיר, אין בזה שום בעיה. מדוע אין בזה שום בעיה? כיוון שכל הדין של בשר בחלב, אל תשכחו, הוא בעצם מתחיל מעיקר הדין, ויש חומרה. הרי עיקר הדין זה לחכות מארוחה לארוחה. זוכרים? הגמרא אומרת, לחכות מי שאני כחומץ בן יין לגבי אבי. אבא שלי, כשהיה אוכל בשר היום, לא אוכל חלב עד מחורת, ואני מארוחה לארוחה. אז רואים שבאכול בשר בחלב אפשר להחמיר יותר. אז כל מי שרוצה להחמיר, לעשות שתי מפות, מפה לחלב, מפה לבשר, זה מצוין. אבל עיקר הדין, ברגע שהשולחן נקי, אז אפשר לאכול על השולחן בשר לחוד, חלב לחוד. תתעורר שאלה במצב שדבר רותח ייפול על השולחן, אפילו פרווה, דבר רותח ייפול על השולחן. כמעט תמיד זה יהיה בסדר, כי זה נותן טעם לפגם, עם השולחן נקי, ו... כשתתעורר השאלה, נדבר עליה. זה מצב די נדיר שדבר רותח ייפול על השולחן, אבל כמעט תמיד זה יהיה בסדר. זה לגבי המפה. יש פה עוד הלכה חשובה בסעיף ד', עכשיו אנחנו באמצע סעיף ד'. וכל שכן, יש לכם את זה? אני קורא מהתחלה. מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לבאר על השולחן כשהוא יראה פת שאכלו עם הגבינה. ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בבשר, וכן להפך אסור. הטעם הוא כי על המפה נשארים שאריות של הבשר או של החלב, לכן אסור. וכל שכן, שאסור לחתוך גבינה, אפילו צוננת, בסכין שרגילים לחתוך בשר. שימו לב על מה מדובר. מדובר על סכין שהיא בעצם סכין פרווה. נכון? סכין שחותכים בבשר, סכין פרווה. מדוע? כיוון שהחוץ של הסכין הזאת משתמשים בה דווקא בכלי שני, או משתמשים בה בדברים קרים. בכל זאת, אסור לחתוך גבינה, אפילו צוננת, בסכין שרגילים לחתוך בשר. למה? מהו טעם הדבר? כן, כל סכין שחותכים בבשר, זה גמרא בסוף מסכת עבודה זרה, החיתוך של הבשר או החיתוך של החלב, הוא עצמו משאיר שכבה של בשר או של חלב על הסכין. לכן מי שחתך גבינה ואחרי זה חותך בשר, או חתך בשר ואחרי זה חותך גבינה, אז יש תערובת בשר בחלב, וזה נעשה כדי נטילה. כלומר, זה לא עושה את כל החתיכה. כלומר, אם יש חתיכת סכין בשרי שחתכו בה גבינה, לא כל הגבינה נאסרת, אלא כדי נטילה. יש כדי קליפה, זה שכבה דקה, יש כדי נטילה, זה קצת יותר מכדי קליפה, לחתוך איזה שכבה. זה מה שעושה, אז זה בדיעבד. אבל כמובן לכתחילה, אסור לחתוך. אנחנו נכנסים פה לדיון לגבי שאלות שקורות בבתים כל הזמן. קורה שחותכים דברים בשריים בסכין חלבי, או דברים חלביים בסכין בשרי, או... נכון? נכון? נכון מאוד? נכון? דלות, זה נכון, הכל כתוב פה. פה בשולחן ערוך כתוב, בשולחן ערוך כתוב שאסור לחתוך גבינה. יוסי, במקום ללמוד משתך, בוא תסתכל גם פה בשולחן ערוך ותדע את המקורות של ההלכה הזו. וכל שכן שאסור לחתוך גבינה, אפילו צוננת, בסכין שרגילים לחתוך בשר, אז סכין שחותכים עם הבשר אסור לחתוך גבינה צוננת, ולא עוד, אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה, אסור לחתוך בסכין שחותכים בבשר. זאת אומרת, יש לך סכין שחותכים בבשר, יש עליה קצת בשר. אם אתה חותך את הלחם עם הסכין הזאת, אתה מעביר את הבשר ללחם, כשאתה אוכל את זה עם הגבינה, אתה אוכל בשר בחלל. אומר הרמ"א, וכן להפך נמי אסור. מה זאת אומרת להפך? גם סכין שחותכים בגבינה אסור לחתוך בבשר, או סכין שחותכים בגבינה אסור לחתוך בלחם שאוכלים אותו בארוחה בשרית. טוב, זה דבר שאף יהודי לא עושה, נכון? ההלכה לכתחילה שכתובה פה היא ברורה, זה מוטמע חזק בתוכנו. לא חותכים גבינה בסכין בשרי, ולא חותכים בשר בסכין חלבית, ולא חותכים לחם לא בסכין חלבית, לא בסכין...
בעצם אולי לא, אבל אם חתכו עגבניה בסכין חלבית...
נכון, כל זה צריכים, אתה צודק, כל זה צריכים לדבר. מי הוא? יוסי, אתה רואה שם את הרמה? תסתכל את הרמה. מי הוא? על ידי נעיצה בקרקע קשה, שרה. זאת אומרת, פה הרמה אומר, מה האופציה? להתיר לחתוך. אם סכין בשרית, גבינה. להתיר. להתיר. על ידי נעיצה בקרקע קשה, שרה. עכשיו, מה זה על ידי נעיצה בקרקע קשה? זה גמרא בסוף מסרת עבודה זרה. הגמרא מדברת על מצב כזה בדיוק, שיש בו, יש סכין שחתכו בבשר, קר. איך מכשירים את הסכין הזאת? אם הבשר הוא חם, פה יש לנו את העגלה. נכון? עגלה בחמין, ליבון קל, ליבון חמור, כל אחד לפי עניינו. אבל כשחתכו בשר קר, מה עושים? בעצם צריכים להוריד את הבשר הקר הזה. איך מורידים את הבשר הקר הזה? אי אפשר לקחת, לכאורה, אי אפשר לקחת מפית ולקנח, אלא נועצים בקרקע. בגמרא יש שלוש אפשרויות. לא לשים את זה שלוש ימים באדמה. זה מה שאתם עושים? שלושה ימים. כמה זמן נשארים?
לא, אנחנו
משאירים
אותו
בדמות. לנצח. שוצלים אותו. או שלושה ימים באדמה, או אפשרות נוספת, לנעוץ 10 פעמים להכניס ולהוציא, 10 פעמים.
ולשטוף את זה.
רגע, אין מינית. קודם כל, הגמרא אחרי זה אקטואליה. לנעוץ 10 פעמים, העיקרון הוא שהנעיצה בקרקע, היא מורידה את השומן שנדבק בסכין. עכשיו, תראו מה הרמה...
זה פגם אולי, לא?
זה מה?
זה פגם,
לא? לא, זה מוריד. זה מוריד. זה פגם. תראו, שימו לב על מה הרמה דיבר. לחתוך גבינה, אפילו צוננת, בסכין שרגילים לחתוך בשר. יש לך סכין שאתה חותך בה את הבשר. אתה רוצה פעם אחת לחתוך בה את הגבינה. זה מותר. בתנאי... שהסכין תהיה נקייה לגמרי. ואיך עושים את זה? על ידי הנעיצה בקרקע בעציץ. עכשיו, יש אומרים, יש מחלוקת, לגבי מצב שלא נעצו, אלא רק קינחו. כלומר, לקנח, זה לקחת בגד, בד, ולקנח את הסכין. מה דין הדבר הזה? אז פה נחלקו בזה השח והתז אצלנו. לא נפלפל בזה, השחת אצלנו, והלכה פסקו כף החיים, פרי מגדים, שבדיעבד, אם קינח, זה גם בסדר. אבל לכתחילה...
שואלים על הכתחילה, למה
ש... נכון. נחלקו בלכתחילה, פוסקים כמו התז בדיעבד, כמו השחת לכתחילה, שצריך לנעוץ, אבל בדיעבד גם בקינוח בסדר. רבותיי, תורה שאלה, אני מדבר על דין הגמרא, שהוא לא מציאותי, אני חושב, הרי אף אחד מכם לא עולה על דעתו בכלל לחתוך גבינה בסכין בשרית. נכון, אם זה קרה, נכון, אז אם זה קרה, אתה יודעת, אם זה קרה בסכין בשרית לא שטופה, אז זה אוסר. אפילו אם אתה לא רואה בשר על הסכין, אבל הסכין לא שטופה, אני אראה אותך נקייה. זה אוסר כדי נטילה, תחתוך. נטילה זה משהו כזה. זה לא הרבה. כלומר, יותר מאשר קליפה דקה, שיעור יותר גדול מזה. אתה צריך לחתוך את השיעור הזה ולזרוק אותו. משהו כזה, כן. אבל אם הסכין נקייה, לא צריך, אבל מה זה הסכין נקייה? יש לנו פה, לכתחילה צריך לנות בקרקע, בדיעבד צריך להיכנח, פה התורה שלה בדורנו. עלי אין שום ספק שסכין שעברה את המדיח, זה יותר טוב מה שאני אצא בקרקע. לי אין ספק בדבר הזה.
או עם ברזלית
וחומר שלי, זה אפשר להתווכח. אבל גם זה נראה לי. אבל סכין שעברה את המדיח, כלומר שפעולה של המסת שומנים, נכון? זה מה שהחום עושה. תמיד את השומן, אז זה נראה לי ברור שהיא מוגדרת כנקייה. יש כאלה, אחרונים, כמה וכמה אחרונים, שאמרו שברזלית זה כמו כינוח ולא כמו נעיצה. זאת אומרת, זה רק בדיעבד מועיל. אבל אני חושב שאתה מסתבר לא כך. ששטיפה...
הסבון כלים
הוא... בדיוק. הסבון כלים הוא ממיס, נכון. עניינו של הסבון כלים הוא להמיס, ואיננו רואות שאחרי שטיפה טובה, אבל בתנאי שהייתה שטיפה טובה, לא של גבר. אז... מעט שיש מדיח, אני חושב שהגברים שוטפים כלים. נראה לי ככה. זאת אומרת, בבתים שבהם יש... האישה ודאי לא שוטפת, יש לה מדיח, ואם אין לה מדיח, אז תשטוף כלים. ככה... נדמה לי שיש... מה? יש נשים שוטפות כלים?
יש גברים שהם מדיחים.
זה מה שאני אומר. מאז שיש מדיח, הגברים שוטפים כלים. אז שטיפה של גבר זה... לא, אני אומר את זה בחינת ההלכה, נראה. שטיפה של גבר זה בעייתי. אומרים שהגברים לא שוטפים את הרצפה בפינות. הגבר רוצה רק לתת... אותו דבר. מה?
מה, הגבר את הפינות?
כן. אז לכן שטיפה של גבר, אני באמת, יש לי פה ספק בהלכה, האם אחרי שטיפה של גבר, סכין בשרית שחתכו בגבינה, מדינה, והנטייה שלי להקל רק בדיעבד כי זה מקונח. כלומר, זה נדון כסכין מקונחת ולא כסכין שנעצו אותה. אבל שטיפה של אישה, שהיא רטינית, שהיא יסודית, נראה שזה כמו נעיצה בקרקע.
שם מים חמים זה
מועיל? רק לשפוך מים חמים? לא. לשפוך מים חמים זה לא טוב. כי השומן נשאר אחרי מים חמים. בשביל זה עושים את הניצה בקרקע. עם מה? בלי סקוטש? תראה, מים חמים היה גם בזמן התלמוד. והתלמוד אומר לך לשים בתוך האדמה, כי החיכוך שיש באדמה הוא מוציא. ומה זאת המים חמים? זה בלי חיכוך. לנעוץ 10 פעמים זה מוציא, או אפילו אם אתה לא נועץ, אם אתה משאיר את זה 3 ימים, בתוך העציץ, אז גם כן האדמה היא עושה איזושהי פעולה של המסע. זה לגבי עיקר הדין. עיקר הדין, רבותיי, לא להזדעזע, אם יש לך סכין בשרית נקייה, נקייה זה או על ידי נעיצה בקרקע, שני אופנים, או על ידי שטיפה במדיח כלים, או על ידי שטיפה יסודית עם סקוטש ברייט. לא עם זה של שבת. לא עם זה של שבת. איך אתם עושים בשבת?
יש בשביל שבת כאלה של הפלסטיק ויש את הברזל. הברזל הוא לקה יותר טוב.
רשת.
לא, אשתי היה לה פעם מברשת כזאת. מברשת, זה נראה לי פחות טוב.
לא, זה משהו
ברזל. המברשת. הברזל יכול להיות שהוא כן טוב. כלומר, ש...
טוב. הברזל, כשיש כתבים בסירים שלא יורדים סקוט, אז...
זה יורד. טוב. אז אחרי שטיפה יסודית, עיקר הדין, מותר. רבותיי, אמותינו, משום חסידותן, אם לקחת סכין בשרית, נקייה, ומרחת בקוטג' על הלחם, אז האמא זורקת את הסכין. נכון? זה לא... ואם תגיד להגעיל, אני חושב שזה כולה. האמת היא שלא נעים לומר...
סכין עדיין באדמה.
האמת שלא נעים לומר, אבל מותר אפילו... כנראה אפילו לכתחילה מותר לעשות את זה, את הדבר הזה, כן. זאת אומרת, לקחת הסכין בשרית נקייה ולמרוח בקוטג', כנראה לכתחילה מותר. אבל, פה אומר הרמ"א, דבר חשוב, אבל כבר נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים. מנהג ישראל להבדיל. גם מנהג ישראל להבדיל, כדי לא להסתבך. כדי לא להסתבר, כי יש לך סכין אחת, אם יש לך, כלומר, הרי העיקרון יכול להיות ככה, יש לך סכין אחת לכל הדברים הקרים, בסדר? סכין אחת לכל המוצרים הקרים. ואתה חותך איתה את הסלטים, את הקוטג', את השניצל, כל הדברים הקרים אתה חותך עם הסכין הזאת. נהגו לא לעשות את זה. מדוע נהגו לא לעשות את זה? כי אם לא תפריד בקר, גם לא תפריד בחם, ובזאת תסתבך. אז נהגו. שימו לב דבר מעניין, הרמב"ם מדבר, נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים, לרשום אחד מהם שיהיה לו יקר, נהגו לרשום של חלב. ואין לשנות מנהג של ישראל. הוא מדבר על שני סכינים, אחת חלבית, אחת בשרית, ולרשום אחד מהם. ההלכה הזאת השתכחה מיהודי צפון אפריקה. משום שיהודי צפון אפריקה לא היה להם סכין חלבית. אז הם לא יכלו לרשום אחד מהם. וצריכים לחדש את ההלכה הזאת, רבותיי. אני יודע שהרבה משמעות להודות את זה. הרמוק הזה שנגול לרשום זה לעשות חור. בלבוש פה כתוב, סימנך עשרת חריצי חלב. חור בחלב, או כמו שלימדו אותנו בצהל, סכום חלבי, יש בו חור. המקור הוא פה מההלכה, כאן.
וצבע זה לא...
אז זהו, אני מסתבר שצבע לבן זה גם טוב, אפילו יותר טוב. כלומר, סכום חלבי בצבע לבן זה טוב. או הסכום... הסכום היחידי שהוא... גם זה טוב, אדום צבע לבשר. כל הבדלה ברורה מסתבר שהיא טובה.
הבדלה צריכה להיות הבדלה ברורה למישהו שלא מכיר, או מי שגר בבית יודע, זה הפתח החלבי.
נכון. נכון מאוד, נכון מאוד, זה מסתבר, מה זה צריכה? הכל פה הוא מכוח המנהג. אבל המנהג הוא חלק משמעי, יש הלכה חשובה יפה, שכותב פה לבוש, שאדם שמצא ברחוב סכין עם חור, בשכונה של היהודים, זה סכין עם חור, הוא משתמש בה לחלבי בלי להכשיר. לא צריך להכשיר, כי ברור שהשתמשו בזה לחלבי. לא, בשכונה של היהודים הוא מצא. משמעותו בשנה של היהודים, שיש פה רוב יהודים.
היה בתוך האדמה רובי.
לא צריכים לחשוש לזה. לא צריכים לחשוש לזה. אז פה רואים שהמנהג היה חד משמעי, ולכן באמת נראה לי נכון שאדם יש לו בית, נגיד, צהוב ואפור, אז זה בעיה לחנך את הילדים. המנהג הוא משהו מוחד וחד משמעי. אז כמו שאתם אומרים, היום זה יתקבל שהכחול זה חלבי והאדום זה בשרי. כך זה בצהל. כחול זה חלבי, אדום זה בשרי. ועכשיו יש דבר חדש, צהוב פרווה. שזה מלמד, אותי זה היה מאלף בשבילי. אני נכנסתי לאיזה מטבח, וראיתי צהוב פרווה. הטבח אמר לי צהוב פרווה, אני התחלתי להשתולל, אמר לי מה אתה צחוק, מה זה צהוב פרווה? אחרי התברר שיש הוראה של הרבנות, לפני שנתיים, שאני לא ידעתי, שעוד יש עוד צבע חדש. וזה אומר ש... זה אומר שהרבה זמן הייתי במטבח, ברוך השם. אז אני הייתי בצבא, אני הרבה.
לא, אני לא הייתי הרבה.
אבל זה אומר באמת שהצבעים הלא חד משמעיים הם לא ברורים. כלומר, מבחינת מה שנגיד בצבא מושרש, כחול חלבי, אדום בשרי. אז באמת חשוב, לבן יכול להיות גם כן חלבי. אני תראיתי שגם שחור יכול להיות... אז זה בעיה, אני חושב. אני חושב שזה בעיה. מבחינת המנהג זאת בעיה. אבל צריכים להחזיר את האתרה הזאת ליושנה ולסמן את הכלים, ומה שרבי דוד מאיר הערה חשובה, שתכלול סימון פנימי, פנים משפחתי, זה לא המנהג. זאת אומרת, המנהג שיש לנו זה מנהג לחרוץ, לחרוץ כתוב, לא, לחרוץ כתוב בלבוש, פה אומר לרשום אחד מהם. על המגירה זה לא מספיק. לא מספיק על המגירה. כן, בסדר.
סכין בשרי,
לעשות איתו עגבנייה. רגע, אני גם מגיע לזה, שנייה. אז לפי המנהג, המנהג אומר, בשום אופן אל תחתוך חלב עם סכין בשרית או בשר עם סכין חלבית. עדיין חשוב לנו לדעת מה קורה אם עשית.
או לפרווה.
שני מקרים יש, זה השאלה שלך לפרווה. אבל אם עשית, אז אני אומר, אם עשית, יש סכין שנעצו אותה בקרקע, או תואם לדבר הזה, יש סכין שכינחו אותה בדיעבד, שנקי, ויש סכין לא מקונחת, שזה עושה כדי נטילה. הסכין הזאת עושה כדי נטילה, גם בלא בן יומו. גם אם הסכין לא בת יומה, היא עושה כדי נטילה. זה מחלוקת בשולחן ערוך לקמן בסימן... צדיק ח', והסתם של מרן הוא שגם סכין לא בת יומה היא אוסרת כדי נטילה. נכון. עכשיו, נכון שנשאלת עוד שאלה לגבי הסכין הפרווה. כלומר, מי שלוקח סכין בשרית וחותך בעגבנייה, מה דין העגבנייה? נמצא פה בכף החיים הדבר הזה. השאלה היא כזו, האם אפשר לפי המנהג לחתוך עגבנייה בסכין בשרית שטופה היטב ולאכול את העגבנייה עם גבינה? זה מה ש...
כן, הם העירו שזה כמו תבשיל של בשר, זה לא יותר חמור מתבשיל של בשר שהתארנו, לפי השאר.
כן, אבל אנחנו... לא, זה לא אותו דבר, בגלל שפה יש לך... הדין הוא ברור שמותר, אבל השאלה היא, האם מותר לחתוך מראש בשביל זה? כלומר, הרי יש מנהג ישראל להפריד את מערכות הכלים. זה מזעזע שאני מדבר, אבל כן, יש מנהג ישראל להפריד את מערכות הכלים.
זאת אומרת, אם חתכנו עכשיו את
העגבנייה,
לא יודע, איכלנו בסלט,
חתכנו, אם הסכין הייתה מקונחת בדיעבד, אם הסכין הייתה נעוצה בקרקע או תואם איזה, לכתחילה. כלומר, ואם הסכין הייתה מלוכלכת, או יותר נכון, לא מקונחת, אז זה בעיה, זה עושה גדי נטילה, ובסלט הגדי נטילה הוא לא ברור. כי הסלט זה חתוך.
אז עכשיו מה שאמרו פה, שאולי זה יהיה, העגבנייה תבשיל של בשר.
בסדר, והשאלה אם מותר לאכול את זה עם הבשר.
לא,
עם גבינה.
עם גבינה, ביחד. עם! עם! לא לחכות, לא צריך. אחרי העגבנייה, אחרי העגבנייה, אחרי אבל ביחד, האם מותר? רגע, רגע, רק שנייה, נחזור הדין והמינהל. אם אדם לקח סכין, שהוא לא שטף אותה, היא נראית לו נקייה. הוא לא שטף אותה. אחרי זה אמרו לו שחתכו עם הסכין הזאת, נקניק. חתכו פרוסת נקניק. הוא לקח סכין כזאת וחתך בעגבנייה לחתיכות קטנות. כל העגבנייה היא בשרית.
תבשיל בשר.
לא צריכים לחכות 6 שעות אחרי העגבנייה. בסדר. לא צריכים לחכות 6 שעות אחרי העגבנייה. נכון, חשוב מאוד. אבל אסור לשים את העגבנייה הזאת ביחד עם הקוטג'. זה ממש בשר בחלב. זה ברור. בגלל הברור הזה, אני חושב, נהגו שיהיה בשר לחוד, חלב לחוד, ולא להסתבך. עיקר הדין, הרי רק בדברים חמים צריך להפריד. דברים קרים, זה מנהג, אבל אנחנו נסתבך. אבל יש פה שאלה חדשה. יש לך סכין בשרית, נקייה לגמרי. אנחנו אומרים שנוהגים לאסור, נוהגים לאסור, זה שם הפוסקים, לחתוך עם הסכין הזאת חלב. בסדר, אף אחד לא עושה דבר כזה. אבל אי אפשר לחתוך עם הסכין הזאת. זה קורה כל הזמן, רבותיי, כל הזמן. לא יודע אם נשותיכם, אבל בנותיכם, שיהיו לכם מנות גדולות, בעזרת השם, יעשו לכם סלט לארוחה חלבית, אם זה הסכין הבזרית, למה? כי אנחנו נשארנו קצת מרוקאים, והסכינים הטובות שלנו הם בשריות, והסכין הפחות טובות שלנו הן חלביות, אז היא עושה סלט עם הסכין הבזרית. עכשיו, את הסכין... אם הסלט הזה, אתה יכול אותו עם החלב, זה מותר או אסור. אז אם הסכין לא שטופה היטב, זה אסור, זה ברור. אם הסכין שטופה היטב, האם המנהג של להפריד שתי מערכות כלים הולך גם על זה? בסדר? זאת השאלה שאנחנו שואלים. פה אומר הכף החיים ש... השח מתיר, הפרי חדש מתיר, מנחת יעקב גם כן מתיר, ויש מי שעשה. הלכה למעשה, מותר. אותו אני חוזר למקרה, לחתוך משהו פרווה בכלי בשרי, נקי לגמרי, ולאכול את המשהו פרווה הזה ביחד עם חלב. זה קורה כל הזמן במטבח. מה? לא, בצד זה עוד סוגיה.
עכשיו עוד אמרו לעשות את זה לכתחילה. לכתחילה.
בדיוק. עכשיו וכתחילה.
לעשות
פסטות
בפסיע. בפסיע. בשרי, נקייה, נקי,
זה נת ברנת, עוד נגיע לזה, הרב עובדיה מתיר. גם הרב יוסף קארו התיר בית שלף של חייו, לא, המחלוקת כנראה בית יוסף ובדק הבית. כנראה מחלוקת בית יוסף ובדק הבית.
יש גם מחלוקת מה כוונתו לכתחילה, כשהוא אומר לכתחילה,
נכון, גם בית יוסף לבדק הבית. הוא ממש רואים שהוא חוזר בו. עוד נגיע לזה, אולי נימד את זה בפנים בזאת השם. טוב, רבותיי, מה לא כתוב פה בעניין הזה של הרימה? לא כתוב פה את הסכין של הלחם. יש פה ברימה קושי גדול. משמע, בואו נחזור לרימה, סליחה שאני מפחת את הספר. הוא אומר, כבר נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים. אחד לבשר, אחד לחלב. ולפני זה הוא דיבר על לחתוך את הלחם. זה משהו לא מובן פה. יש לך סכין, שאתה חותך בו סכין בשרית, שאתה חותך בו לחם, וזה גם סכין חלבית, שאתה חותך בו את אותו לחם, איך אתה עושה את הדבר הזה? אז אתה אומר, היא נקייה. זה לפי הרימה זה כך. כלומר, יש שתי מערכות כלים, וכשחותכים את הלחם, חותכים בסכין נקייה. אז זה בעצם מה שאמרנו מקודם, שמכאן מוכח, רגע, לא. חותכים בסכין נקייה את הלחם, ואוכלים אותו ברוכה בשרית, וכו'. אבל יש מנהג שלישי, זה המנהג שהתפשט אצל כולם, מנהג שמופיע במרשל ועוד, אורך השולחן, הפחיים, שיהיה בכל בית יש שלושה סכינים, שלוש סכינים, נכון? אחת לבשר, אחת לחלב, אחת ללחם. זה נכון? וזה, כן? סכין ללחם. ומה טעם הדבר הזה? זה ברור, כי הסכין הבשרית, אם היא תהיה לא מקונחת, היא תישאר קצת בשר על הלחם, ואז אתה תיקח את זה לארוחה חלבית, ואז... טבחנו. כל זה מנהג ישראל, מנהג יפה מאוד, צריך להמשיך להקפיד על הדבר הזה. רק צריך להיות עם הארץ ולדעת שאם זה קרה בדיעבד, הרבה פעמים זה מותר.
אז להשתמש באותו סכין, גם לאותה דבניה שאנחנו...
זה בסדר. אם היא נקייה היטב. ועקרוני... אבל אני רואה הרבה פעמים שחותכים, מדי פעם אני רואה גברים שחותכים את הלחם עם הסכין, לא של הלחם. עכשיו, בעיקר הדין זה מותר, אבל בכוח המנהג כן נוהגים שתהיה סכין ללחם.
מה לגבי כף?
מה זאת אומרת לגבי כף?
עם כף בשרית שהשתמשו לערבב ותקשין בשרית. ובטעות, לקחו את זה כדי לערבב ותקשין חלבי. כן, אבל לא.
אז הכף הזאת שעליה... היא נכנסה לתוך מרק ולא שתפו אותה אחרי זה?
לא שתפו.
אז זה משהו אחר. כל מה שאנחנו אומרים, כל מה שאנחנו אומרים, לא בסדר.
וחם וחם.
רגע, כל מה שאנחנו אומרים שהחיתוך משאיר, הוא לוקח משהו, זה בחיתוך. ואני שם הכנסת את הכף בפנים ושתפת אותה, אחרי זה בסדר. פה ודאי שטיפה מועילה. החיתוך הוא גורם להדבקת יותר. בקו. אם זה היה חם, אז אם שטפת אותה, היא נקייה, אבל עדיין היא בלועה. היא בלועה. אז אחר כך את הקף הזאת מה עשית? באיזה... עשה את זה... הכנסת לכלי חלבי חם? אז אינת ברנת. אז אינת ברנת. אז אינת ברנת זה אימותה.
אבל מה עושים עם הקף?
לא, זה לא אינת ברנת. זה לא אינת ברנת. זה לא נתבנת. יש לך כף חלבית בת יומה.
כף בשרית.
כף בשרית בת יומה. היא לא בת יומה. כף בשרית לא בת יומה שהכנסת אותה לתוך סיר בשרי. חלבי. אז הסיר החלבי מותר כי נכנס במתנת על לפגם. והכף היא טרפה.
סיר חלבי. סיר.
כלי ראשון שעומד על האש.
חלב? בתוך? או
אם זה,
לא יודע, מה,
אם זה משהו חלבי. אז הסיר החלבי מותר, כיוון שהכף פלטה בו טעם בשר שהוא נותן טעם לפגם, ואילו הכף היא טרפה, כיוון שהיא בלעה חלב בין יומו, וצריכים להכשיר את הכף לפי האופן. האופן מותר, והכף טרפה. אני הייתי רוצה...
אני
יודע
שאנשים ישר ועוקים את האוכל, ואחרי
זה שואלים מה עם הכף. כן. נכון, זה מי שקשור, כבר זרקנו את הפיצה, כבר זרקנו, אבל מה אם...
שלא זורקים את הפיצה, אוכלים אותה,
אני הייתי רוצה, יש לנו ממש מעט זמן, אני, בסוף הסימן הזה, הרב יצחק יוסף, בילקוט יוסף, הביא הרבה מאוד מקרים נוספים, ואני קצת רוצה להתייחס לכמה מהדברים שלו, כל מיני מקרים מעשים שייכים לזה, אולי אני אחד איזה שיעור, בינתיים אני רק... אם אפשר, נדמה לי זה חלק ג', איסור ויתר חלק ג'. יש פה עוד רשימה של מקרים מעשיים שנובעים מהסימן שלנו. אני רק רוצה, באופן כללי אני חושב אבל, שאני יודעתי, המנהג שנהגו ישראל, שיהיו להם שני סכינים, ושיהיו שתי מערכות כלים, אחת בשר של בשר, אחת של חלב, הוא ודאי סיבה מספיק טובה לא להשתמש באותו מיקרוגל גם לבשר וגם לחלב. אני יודעתי. אני פלא שלא לא הביאו את זה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, הדרך של הרב יצחק יוסף, בספרו יקוד יוסף, היא מאוד פורמלית. זאת אומרת, הוא אומר, אין מקור לאסור, מותר. אז הרב יצחק יוסף, אם היינו מורידים את הרמה הזה, אז היה צוחק על כולם שלא חותכים באותו סכין את הבשר ואת החלב, והיה אומר, מה אתם רוצים? זה סתם המרצות, ותחדכו ויוכלו ענבים לסבר. אז זה לא ככה. נוהגים להפריד, כי בכל זאת אנחנו נוהגים להרחיק כמה שאפשר בבשר לחלב, לכן אני אומר, אין לי שום ספק שהמנהג ש... מה?
יש את המכסים האלה,
שתוצאה להתחיל. המכסים האלה, יש להם פתח. נקב, אז אין מכסים. אם אתה עושה מכסה בלי נקב, אז אפשר לדבר, אבל גם אתה צריך שני מכסים. אני אומר לכם,
אבל עדיין, יש מניע שאנחנו כשעה נניח.
אתה חזרת לי עוד פעם, עוד פעם חזרת לי פעולה לך. אני אומר לך, אני אומר לך, המדיח עברת עכשיו. מיקרוגל, זה לא מדיח. אני אומר לך, יהודים, יש להם שני מערכות כלים, יש להם שני מיקרוגלים, יש להם שני מדיחים, יש להם שני תנורים. אלא אם כן הם... מה?
היום התנורים היום, יש להם מערכת ניקוי עצמי.
כן.
נגיע לחום גבוה, אתה יכול אחרי שעה...
פירוליטי. 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 רק לספרדים. רק פירוליטי זה... אבל יש פירוליטי של 300, יש של 500, יש של 700.
500.
500. פירוליטי 500 זה בסדר. זה טוב. אבל רק עם בשר לחלב, לא לפסח. הנה, אני מקריא לכם פה מלכות יוסף. נהגו כל ישראל להיות במצבחיהם שתי מערכות כלים, בשרים וחלבים. וישראל קדוש... מה יותר ברור בכלים מאשר שני מיקרוגלים? למה זה יותר ברור? אתה הייתה לך ואמינה שאימא על מיקרוגל.
זה הכי בעיה, כי זה משפריט.
בדיוק.
ונשארות חשכות גבינה, ואם אתה אחרי זה מכניס שם בשר, זה לא עטוף בשלי קישואים.
נכון.
זה איך הם עושים האלה שזה. אבל המשפריט האלה עם חריצים, זה משפריט זרת.
ולכן אני אומר לך, נהגו כל ישראל להיות מטבחיהם שתי מערכות כלים. מפורש בילקוד יוסף, שתי מערכות כלים.
שתי מטבחים.
כן, שני מטבחים. אלא...
כלים, סירים. אין איזה. סירים, סתקו.
אני לא...
שלבות, זה לא מכשיר כלים. לא מכשיר לכל דבר.
אני אומר לך שאלה שנהגו, שיהיו להם שני מערכות כלים, היה להם איזה היגיון. ההיגיון היה, אל תסבך אותי עם בשר וחלב. וההיגיון הזה צריך להמשיך בדורנו עם התגלות נגלות האור הגדול של המיקרוגל. אז צריך להמשיך. אתה לא צריך להיות רגיד, שמע, אין לנו למה שנהגו. אלה שנהגו.
רב, יש שאלה, אני מתארח, אני...
מה, עכשיו תארח, סוגיה אחרת.
אני בחול עכשיו, אני צריך להכשיר, יש לי בית מלון, יש לי מיקרוגל. אמרו לי שאני מכשיר אותו עם כוס מים, 5 דקות, והוא מוכשר לכל הדעות. זה...
זה שמור, זה... אבל זה, בתנאי שאתה ניקית אותו היטב היטב. אם אתה שם בו רק את הכוס מים הזאת, ואתה מבשל את כל ההטרפות ביחד עם המים, זה לא הכשר. אנחנו מדברים שניקית אותו היטב היטב, עשית לו, הכנסת אותו לקרקע. הכוונה.
הרב מוזן אמר שבשביל כאלה, לעטוף בשני כיסויים עטובים.
נכון.
ואז כל מקום שאתה מגיע,
נכון.
חולים וזה, אתה יודע, אתה שם את השני...
אבל זה לא מעשי, זה לא מעשי. משום שזה טוב, שני כיסויים עטובים זה טוב לחימום קל. אבל אם אתה רוצה לחמם משהו, חימום יותר מסיבי,
זה מתפוצץ.
לכן זה דבר לא כך מסיבי. זה טוב אם יש לך משהו כפוף ואתה רוצה להפשיר אותו. לא לחמם אותו. יש לך מנה חמה ואתה רוצה טיפה לחמם את המים, או יש לך איזה שניצל ואתה רוצה שלא יהיה ממש כפוף, או טיבול תירס. אבל אם אתה רוצה לחמם כוס שוקו, זה לא ילך. או כוס מרק, זה לא ילך. רגע,
הייתי משהו ש... כשמחמים את החלב, אז אחרי דקה, דקה וחצי, החלב חם, אבל הדפנות ממש לא חמות.
כן.
בכלל.
זה יכול להיות, אבל זאת אומרת, בלעו.
לא, כאילו, זה הכל סגור, אני אומר, אפילו הבקבוק קצת סגור, אז לא...
אני מוכן, נעשה שיעור על מיקרוגל, כי יש בזה, מה שאתה אומר, יש בזה משהו נכון. נעשה שיעור על המיקרוגל לחוד, אבל רגע, אני רוצה, סליחו, נסיים פה את העניין, להעיר כמה הערות על הסימן הזה. מאיר פה הרב יצחק יוסף, שכל הסימן הזה הוא לא אקטואלי בכלי זכוכית, לדעת הספרדים. אמנם זה לא כתוב פה, כתוב בחוד פסח, שדעת מרן, כלי זכוכית הם לא בולעים, בכלל. אני חושב, אני אומר לכם בדעתי מתוך מה שנראה לי, שהספרדים מקלים בכלי זכוכית, רק בדברים שרוב תשמישם בצונן. אני אומר, לא מעיקר הדין, אתם עוסקים בחוד בשר בחלב, אתם לא יכולים להיות פורמליים. יש בחוד בשר בחלב, האלף בית של ההלכות הללו הוא, תפסיקו להגיד לי כל הזמן נת ברנת, האלף בית של ההלכות הללו הוא, שלמרות שלא צריך מערכות כלים נפרדות לדברים קרים, אנחנו בכל זאת נוהגים. ואני משוכנע בזה שבאף משפחה ספרדית לא השתמשו באותו סיר זכוכית לבשר ולחלב. נכון או לא? עכשיו, אני לא מביא ראיה מכאן, שזה אסור, שזה מותר. זה לא שהספרדים נוהגים כמו אשכנזים, יש מחלוקת בין השולחנוך לרמ"א, מחוזות ראשונים, לפי הרמ"א, כלי זכוכית זה כמו כלי חרס, שלא מועיל להם הכשר. לפי מרן, כלי זכוכית הם לא צריכים הכשר. אבל בכן, אני משוכנע בדבר הזה, שלא משתמשים בכלי זכוכית חמים, לבשר ולחלב. בקרים כן הקלו, ולא...
כוס חלב קר זה לא... או לשתות
בארוחה בשרית,
בקושי
ששתים
בה גם
צ'י דארוחה
חלבית או קפה.
משהו כזה, כן. אבל אני לא חושב, אני לא מעלה על דעתי, שבשום בית ספרדי, תגידו לי אם אני טועה, שמו בקוס שאוכלים, שותים בה את הקפה, שמו מרק בשרי. לא מעלה על דעתי. אבל למה הרב עובדיה יוסף אומר שאתה... מה? התחילו מה שקראו את הלכות יוסף!
אבל
אני מדבר איתך, אשאל את האמא שלך, את הסבתא שלך. עכשיו, הרב יצחק יוסף גם התייחס, זה אומר, ספרדי הרוצה להחמיר לייחד כלי זכוכית לבשר ולחלב, תבוא עליו ברכה. אני אומר, זה לא ספרדי, זה המנהג הפשוט, והכל נובע מהרמה שלנו. נוהגים הרבה דברים. אל תרפו את ידי העם, שנוהגים להפריד את בשר ולחלב, זה טוב מאוד. אל תבוא לידי אבסורד, שאתה בבית שלך יש לך סכין ללחם. זה אתה נורא מקפיד. למה אתה צריך סכין ללחם? זה אתה... למה אתה סכין הלחם? תשתה את הסכין הבשרים שלך, תחתוך בה את הלחם, הכל בסדר, לא, תראה סכין הלחם, כי אתה לא רוצה להסתבך עם הסכין הבשרים שלך, לא תהיה לא נקייה, ואתה תאכל את זה באוכל חלבית. אז גם, אבל אתה, את הכוס שלך, הזכוכית, אתה שתה ברק בשר וגם שוקו. לכן אני אומר, רבותיי, צריכים להפריד בין בשר לחלב.
נגע סכוכית.
אלא שזה זכוכית, ודברים קרים לא, כלומר, מה הכוונה זכוכית, דברים קרים לא? הכל זכוכית שאתה שותה בה חלב חם, אז אתה יכול לשתות, במתפוזים, בארוחה בשרית. זה מה שהקלו, יותר מזה לדעתי לא הקלו. ואני דעתי. צודק או לא, רבותיי, הבית אבא שלכם, בית אמא שלכם, מה הוא אומר? מה? מה לא עשו חלב? לא שתו קפה בבוקר? קפה בבוקר!
זה חלב. רק ישראלים
כפים.
רבותיי, פה בדור הזה נוצרה שאלה חדשה, התעוררה שאלה חדשה לגבי הכלים של פיירקס ודורלקס, היו הרבה בלגנים שיש בהם כל מיני מרכיבי מתכת, ובזה הרב עובדיה יוסף דברים ידועים, פוסק שהם כמו כלי זכוכית, וגם הם לא בולים ולא פולטים, ולא צריכים הכשרה ל...
גם בפסקים
הספרדים. לא, אבל לא בגלל זה. זה... מכילה. יש אחד מגדולי הפוסקים, שהוא בכלל סובר, עקרונית כמו כף החיים לגבי פסח, שכלי זכוכית זה כמו כלי חרס. והוא רוצה שגם החולקים אעביר אותם לדעה הזאת, אז לכן הוא...
ומשתמש בפיירקס.
כן. אני עצמי שאלתי אותו על הפיירקס הגדול הזה, והוא נורא החמיר לי. הנגזרת ממה שאנחנו לומדים פה לגבי שיש, לגבי השיש, השיש, האם יש בעיה על אותו שיש להכין בשר, לחתוך בשר על השיש ואחר כך להשתמש בו להכנת חלב?
עם קר.
השולחן זה בסדר. מה קורה עם השיש? יש הבדל קצת בין השולחן לבין השיש, כי השולחן, אתה לא אוכל על השולחן, אתה אוכל על הצלחת. אם יפול לך על השולחן, אז כמה אפשר לדרוש ממך? שניים על השיש, אפשר לעבוד על השיש יותר משטח עבודה, גם בשרי, גם חלבי. אז אם השיש הוא נקי, אז זה מותר. אז זה מותר. אף על פי כן, אני אומר... מה? לא, זה עוד שאלה. האם השיש תערף, זה תלוי בשאלה האם ישפכו עליו דברים של בשר וחלב. זה עוד שאלה. זה בטוח שזה כל כך קורה, הדבר הזה. אם נשפך, זה קל מאוד גם להכשיר אותו לספרדים. רק הרב יצחק יוסף אומר פה, זה לדעתי הלכה אמיתית ונכונה, שבדיוק כמו שראוי להשתמש, ראוי לייחד כלים לבשר וכלים לחלב, אז גם ראוי, מאותו מנהג, לייחד צד אחד בשיש לעבודה על משטח, אותו משטח חלבי, וצד אחד בשיש לעבודה על משטח בשרי. וזה לא דומה לשולחן, כי שולחן זה בדרך אקראי, אתה יכול לצלחת, אולי ייפול, אז אי אפשר לדרוש ממך לשים כל הזמן מפה. אבל לעומת זאת, שאתה עובד על משטח שיש, אז אתה עובד על השיש עצמו, אז יש בהחלט חשש שידבק בשר, חלב. אני לא יודע מה אנשים עושות, אם יש נשים עובדות על השולחן אולי יותר מאשר על השיש, אבל מכל מקום זה הערה נכונה ואמיתית. טוב, בואו נעצור פה. אולי שבוע הבא נדבר על קצת על המדיח, על הכיורים, כל מה שנגזר וגם על המיקרוגל, כל מה שנגזר מפה ולא כתוב ממש מפורש בהלכה. טוב.